נתחיל היום בעזרת השם כמה עניינים שנוגעים להלכות פסח. תחילת מסכת פסחים, משנה אומרת, אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר. בדיקת חמץ בשנים רגילות בליל ארבעה עשר בניסן. השנה חל ערב פסח להיות בשבת, ליל ארבעה עשר בניסן זה ליל שבת, אי אפשר לבדוק את החמץ לאור הנר בשבת. מקדימים בודקים בליל 13 בניסן, דהיינו ביום חמישי בלילה. נראה כמה נקודות בהלכה הזאת. ראשי מפרש, בודקים את החמץ, למה צריך לבדוק את החמץ? שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא. תורה אסרה את החמץ לא רק באיסור אכילה, לא רק באיסור הנאה, אלא הוסיפה לאסור אותו גם שלא ייראה ולא ימצא ברשותנו בפסח. אז כיוון שיש דין תורה שלא ייראה ולא ימצא, לכן אדם חייב לבדוק אחר החמץ ולהוציא אותו מביתו. כי אם נשאר לו חמץ בבית בתוך ימי הפסח, הרי הוא עובר על שני איסורי תורה שלא ייראה ולא ימצא. תוספות מקשים על ראשי קושייה, קשה לריב, כיוון זה צריך ביטול קדם רבי גמרא, הבודק צריך שיבטל. מדאורייתא בביטול בעל השגה, מה הצריכו חכמים בדיקה כלל? חרה, קושייה היא קושייה עצומה מאוד. הלא דין תורה, חמץ בביטול בעל השגה, שהתורה אומרת, אך ביום הראשון, תשביטו שעור בבתיכם. מה זה תשביטו? התרגום, תרגום אונקלוס אומר, תבטלון. תבטל את החמץ. זה דין התורה, שהתורה אומרת, תשביטו שעור, הכוונה תבטלו את החמץ. יש בספרי, מביא אותו הר"ן, שלומד את זה מפסוק אחר, שכתוב בתורה, לא ייראה ולא ימצא. מה זה לא ייראה? לא יהיה ראוי לך החמץ. צריך לבטל אותו באופן כזה שלא יהיה ראוי לך. זה דין של ההשבטה של החמץ. אבל התורה לא אמרה בחמץ, תשריפון, תשחיתון, תתוצון, תשברון, כמו שהיא אמרה בעבודה זרה, שגם שם יש איסור, לא ידבק בידך מאומה מן אחרת. אבל שם התורה הוציאה את זה באשחת ושרוף וחלה. כאן בחמץ התורה לא הזכירה שום דבר מהעניין הזה, אלא רק אמרה תשביטו שעור מבתיכם. לא אמרה תבערו את החמץ. אמרה תשביטו. מה זה השבטה? השבטה זה הביטול, תבטל את החמץ. זה דין תורה. מדאורייתא בביטול בעם השגה. אם כן, אדם מחויב מצווה לקיים את המצווה הזאת של התורה, תשביטו שעור. קיים את המצווה הזאת של התורה, הרי הוא לא עובר יותר באלוהי ראה ולא ימצא. אם מן התורה זה מספיק, זה מה שהתורה מצווה אותנו לעשות, להשביט את השעור, והוא ישביט אותו. אז אם כן, לא עובר. מתי הוא עובר? כשלא קיים את הדין של התורה של תשביטו. אז איך הבמה עסקינן, שאנחנו חכמים וצווים אותנו, מתקנים לנו תקנה של בדיקת חמץ. על מי חכמים מדברים? על מי שלא מקיים את הדין של התורה? מה, באו חכמים לעקור את הדין של התורה ולקיים משהו, לתקן תקנה במקום הדין של התורה? זה בלתי אפשרי. זה מפורש בגמרא, שהגמרא אומרת הבודק, צריך שיבטל. כי בדיקה לבדה לא מועילה. חייב לקיים את הדין של התורה לבטל. ואם ביטל, אז כבר לא עובר בלא יראה ולא ימצא. אז מה ראשי מפריש? תבדוק את החמץ שלא תעבור עליו ולא יראה ולא ימצא. גם בלי בדיקה אני לא עובר. למה? כי ביטלתי, אם ביטלתי, אני לא עובר. אחרי התוספות חולקים על ראשי ומפרשים שטעם הבדיקה, סיבת התקנה של חכמים לבדוק את החמץ, זה סיבה אחרת לגמרי. ונראה לריד, אף אגב לסגה בביטול בעלמא, החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאוכלו. לא הטעם הוא כמו שראשי מפרש שלא לעבור עליו את דיני תורה שלא יראה לא ימצא. זה אני עושה כבר בביטול, אני כבר מפותר את עצמי מהאיסורים האלה. אלא שלא יבוא לאוכלו. אם יישאר החמץ פיזית בבית, נכון, ביטלתי אותו. ביטלתי אותו, עשיתי ביטול כדת וכדין, אבל הוא נשאר בבית. עלול אדם להיכשל בו. כל ימי הפסח הוא רואה את החמץ למול עיניו, איך הוא לא ייכשל בו? לכן, תקנו חכמים, שיבדוק אחר החמץ ויבער אותו, כך שהוא לא קיים יותר ברשותו, בפועל, במציאות הוא לא קיים, את החשש הזה שיבוא לאכול. ותוספות מוכיחים את זה מהסוגיה לקמן, בדף י' עמוד ב', הגמרא שם מביאה בעיה דרבה. בעיה רבה, חמץ בשמי קורה. אדם שנשאר לו חמץ בשמיים של הבית, כן? בשמי קורה. אך המקום גבוה מאוד בבית. האם חייב להביא סולם, לעלות על הקורה שם, כדי להוריד את החמץ הזה? את תקנת חכמים שצריך לבדוק אחר ההמץ, התריחו אותו חכמים עד כדי כך, אליך, יביא סולם, אולי צריך סולם של נכבה אש, לעלות לקומה עשירית שם, להוריד את החמץ שתקוע שם בראש בשמי קורה, או שמי כל הדין הזה של לבדוק את החמץ שלו יבוא לאכול. וכיוון שזה שם למעלה, הוא לא יבוא לאכול. מה זה יבוא לאכול? כשזה זמין לו. אבל זה נמצא ממילא במקום שהוא לא זמין לו, אז אין את החשש שיבוא לאכול, ככה הגמרא אומרת. לא יתה למכלה. כיוון שלא יתה למכלה, אז לא צריכו את החכם לבדוק. הוא נאמר, זמנין, שזה נופל. אולי פעמי זה ייפול. טוב, נמצא למעלה, אבל אולי ייפול. וכשיפול, יתה למכלה. כן? הגמרא בסוף שמה נשארת בתיקו. אז רואים שכל העניין של הבדיקה, מה שצריך לבדוק אחר החמץ ולהוציא אותו, זה שלא יבוא לאכול את החמץ. דין תורה מועיל ביטול, ולא עובר ולא יראה ולא ימצא. אבל בסדר, אם החמץ עדיין בבית, יש חשש שיבוא להיכשל בו, ואת זה החכמים ניסו למנוע. השאלה שהצפות כאן מנסים לתרץ, למה יחמירו בחמץ יותר מבכל שאר יסורי תורה? הטעם שיחמירו כאן תפה מבשאר יסורי הנאה, שלא יצריכו לבערם, לא תחשוב שמכיוון שחמץ אסור לא רק באכילה, אלא אסור גם בהנאה, אז יחמירו בו חכמים שיוציא אותו מרשותו. הרי יש לנו הרבה איסורי הנאה בתורה. מה עם איסור כלאיים? כלאי הקרב זה אסור בהנאה. עולה אסורה בהנאה. יש כמה וכמה איסורי הנאה בתורה, ובכל זאת אין איסור לא שלא ייראה ולא שלא ימצא, ואין גם כן איסור של דין של חכמים ללכת לבדוק אחרי הכלאיים, לא יצריך אותו חכמים. שמע, תזהר שלא ילך כלאיים בבית, תבדוק אחרי הכלאיים, תסלק אותו. לא יצריכו זה חכמים. למה בחמץ יצריכו? טעם הוא משום דחמץ מותר כל השנה, ולא נאסר רק בפסח, ולא בדין למיני... כדי אמר לכמה. זאת אומרת, כיוון שהחמץ מותר לנו במשך כל השנה. אדם רגיל. כל בוקר, אחרי התפילה, הולך ועושה כוס קפה, מעוגה, ועושה שמתחיל את היום שלו. זה דבר שמותר לו, והוא רגיל בו במשך כל השנה. לא רגיל לשמר ממנו. להפך, הוא דש בו. דבר שמצוי תחת ידו כל הזמן, והוא כל הזמן אוכל ממנו. בזה חשוב חכמים יותר. ולאדם מלא בשר בחלב, ועורלה, וכלאי הכרם, שאיסורם נוהג איסור עולם. בשר בחלב, אסורים בהנאה גם כן. שלוש פעמים אמרה התורה לא תבשל גדי בחלב עמו. אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, אחד לאיסור בישול. אז בשר בחלב אסורים בהנאה. אחד שקרה הדבר אצלו, שנעשה אצלו תערובת של בשר בחלב. לא יצריכו אותו חכמים לבדוק אחריו ולהוציא אותו מביתו. מה הטעם? כי זה איסור עולם. כל אדם יודע, בשר בחלב זה איסור תורה, והוא בדיל מיני. הוא בודל, הוא נזהר, הוא נשמר. וכי בעולה וכי בכלאי הקרם. וכאן יש קושיית צדדית שהתוספות עונים עליה. נזיר. נזיר אסר את עצמו ביין. היין כל השנה מותר לו. סתם נזירות 30 יום. אז הוא קיבל עצמו נזירות 30 יום הוא אסור ביין. אם כן לכאורה, היין אצל הנזיר זה כמו החמץ בפסח. כל השנה זה מותר, אסור לשבעת הימים. ולא מצאינו בנזיר שהחכמים חייבו אותו להוציא ולסדק את היין מביתו. הכיצד? אומרת הספרות, נזיר נמי, איסורי שרי לאחרין. הוא נזיר, כל בני ביתו נזירים? מה הם צריכים להיות בעונש בגלל שהוא קיבל נזירות? הם רוצים לשתות יין. הם רוצים לאכול ענבים. אז למה תאסור אותם? לכן, כיוון שזה שרי לאחרין, לכן הדבר בחמץ, שאיסורו שווה לכל העולם. בפסח, לכל העולם, החמץ אסור. לכן, תקנו חכמים בדיקת חמץ. אינמה, שני חמץ שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא, החמירו חכמים לבדוקו לבערו אפילו איך הדין שלו, משום דין מעטר מכלי. אז כאן, טעם נוסף למה חמץ חלוק משאר איסורי תורה, לא דומה לבשר בחלב, עולה וכלאי הקרם, אף פי שהם איסורי הנאה, כיוון שהתורה החמירה בחמץ מה שלא החמירה בשאר איסורי. תורה, ראינו שהתורה החמירה בחמץ. מה החמירה התורה בחמץ? שאמרה, בא לראה ובא להימצא בחמץ. לא בבשר בחלב יש לי כזה, לא בעולה יש לי כזה. אז כיוון שהתורה החמירה, חכמים הלכו בדרכה של תורה. כל תתקון רבנן, כעד דיורי תתקון. חכמים הבינו את רצון התורה, את רצון הקדוש ברוך הוא, והלכו בדרך הזאת עד הסוף. ראו שהתורה החמירה בו מאוד, ולכן ציוו אותנו לבדוק אחר החמץ ולהוציא אותו. כן, נמצא, יש לנו כמה מחלוקת, ראשי ותוספות. לדעת התוספות, הבדיקה של החמץ היא פשוטה מאוד. חכמים תקנו בדיקת חמץ כדי שאדם לא יבוא להיכשל באכילתו בפסח. אבל ראשי צריך להבין את סברתו. מה סובר ראשי? ראשי אומר, תבדוק את החמץ שלא תעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. הקושיה של תוספות, כמה וגם ניצבה. איך ייתכן שעבור בבל יראה ובל ימצא אם הוא קיים את הדין של התורה של תשביטו? ביטל את החמצן, כן? לא עובר יותר בבל יראה ובל ימצא. את הקושיה הזאת מקשה גם כן הר"ן. הר"ן כותב ליישב את ראשי. שיטת הר"ן היא שיטה מאוד מאוד מחודשת וחשובה. לכן אנחנו נקרא אותה בפנים. תרץ הר"ן ככה, ויש לומר דמדאורייתא באחד מינה יושגה, כלומר או בבדיקה או בביטול. דבדיקה לחודה נמי מהניה, כדאמרי העלה בגמרא לאור הנר מנהלן פשטנה למקראי אלמה דבדיקה נמי מדאורייתא היא, וכל שבדק מן התורה אינו צריך לבטל. ולכך שפיר איקה לממר דבדיקה עתק כדי שלא יעבור עלה בבל יראה, שמה שיצריכו חכמים ביטול אחר הבדיקה אינו אלא מדבריהם, שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי הילווה כדי אמרי וכדי איתה בגמרא. חדש הר"ן חידוש עצום. בדיקת חמץ עובר הר"ן זה לא מצווה מדרבנן, זה אופן לקיים את המצווה של התורה של תשביטו. איך אתה מקיים תשביטו? אפשר לקיים באחד משני אופנים, או שיעשה ביטול ובביטול בעם השגה, או שאם הוא לא עושה ביטול צריך לעשות בדיקה, וכשהוא בודק אחר החמץ ומוציא אותו במציאות מתוך ביתו, אין לך תשביטו יותר גדול מזה. מה זה תשביטו? שלא יקיים החמץ. הנה הוא מחזר אחריו ומסלק אותו מביתו, אז לא קיים החמץ. אז באופן שהוא בודק את החמץ, הוא לא עושה מצווה מדי רבנן, הוא עושה מצווה מדי אורייתא. והר"ן מדייק את זה מלשון הגמרא. הגמרא לא אמרה, המבטל צריך שיבדוק. דהיינו, המבטל זה דין תורה. והבודק זה תקנת חכמים. להפך. אמרה הגמרא, הבודק, אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. זה שבדק לא מועיל לו הבדיקה לבדה, אלא צריך גם שיבטל. פירושו של דבר שהביטול שאדם עושה אחרי הבדיקה זוהי מצווה מדרבנן. הפוך לגמרי, הבדיקה היא מצווה מן התורה, והביטול שעושים אחרי הבדיקה היא מצווה מדרבנן. מתי הביטול יהיה מדאורייתא? אז הגמרא מפורשת, מדאורייתא בביטול בעם השגה, איך הר"ן נחלוק על הגמרא? מתי ביטול לבדו מועיל? כשעשה את הביטול לפני הבדיקה. אבל אם הוא עושה את הביטול אחרי הבדיקה, אז מן התורה כבר קיים תשביטו בבדיקה. רק חכמים יצריכו אותו, תבטל. לא מספיק שתעשה רק בדיקה ותקיים את המצווה של תשביטו, אתה צריך גם לבטל את החמץ. למה? כמו שהגמרא שמה אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל, מה הייתה עמה? ואמר רבה, שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי עילבי. שמה ימצא בתוך הפסח איזה גלוסקה יפה, גלוסקה זה עוגה. זה עוגה יפה ככה טעימה, קצפת ודובדבן, ככה, והוא דעתו עליה, חפץ בה מאוד, ונמצא שהוא עובר על בל יראה ובל ימצא. אם לא ביטל, רק בדק והוציא את החמץ, את זה הוא לא מצא. הנה זה קיים ברשותו, עובר בל יראה ובל ימצא. לכן אמרו חכמים, אחרי שבדקת וסילקת את החמץ בביתך, גם תבטל. שמה יש בבית איזה חמץ, ואתה לא מוצא אותה. עכשיו תמצא אותו בפסח, וחס ושלום, תעבור בבל יראה ובל ימצא. נמצא שעכשיו מחלוקת ראשי וצפות היא מדי לבדיקה. לדעת צפות, בדיקה זה דין דרבנן. לדעת ראשי, הבדיקה היא מדאורייתא, שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא. ויש בזה נפקה מינה להלכה בשתי נקודות. חוץ ממה שמפורש בעניין, שלדעת ראשי מי שלא בדק אחר החמץ עובר בבל יראה ובל ימצא, ויש כאן עוד עניין. בסוגיה הזאת של שם המצא גלוסקה יפה, ראשי פירש ככה. תראו דבר מעניין מה פירש ראשי. הגמרא בדף ו עמוד ב. ראשי פירש גזירה שם המצא גלוסקה יפה, ודעתו עליה חשובה היא בעיניו וחס עליה לשורפה, ומשהה אפילו רגע אחד, ונמצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא. אבל משביטלה אינו עובר, זה לא כתב אלא תשביטו. פירושו של דבר ככה. כשמצא את הגלוסקה היפה הזאת, ודעתו עליה, לרגע אחד הוא חס עליה מלשרוף אותה. חבל, איזה עוגה, תראה איזה עוגה. זה $50 העוגה הזאת. מה אני אשרוף אותה? הרגע הזה, ההתלבטות הזאת שהייתה לו, השנייה הזאת שהוא חס עליה ורוצה להשהות אותה, באותו רגע עובר בבל יראה ובבל ימצא. לכאורה זה לא מובן. עלו העוגה הזאת בביתו. מה אמרה התורה? לא ימצא. מה זה לא ימצא? גם אם הוא לא רואה, זה מצוי בביתו, הוא עובר. כן? זה גמרא מפורשת. יכול יתמין, יחסה, יחביא, כך ייתן פקדונות. תמוד לומר לא ימצא, שהאדם אפילו לא ראה את החמץ, אם הוא מצוי בביתו, עובר עליו ובא לראה ובא למצא. אז מה אומר לי רש"י, שאם הוא מצא גרסקה יפה, כיוון שהוא השהה אותה איזה רגע אחד, כבר מיד עבר באותו רגע הבא לראה ובא למצא. המציאות היא שהעוגה הזאת בביתו, היא גורמת לו שעבור הבא לראה ובא למצא. באמת ככה תוספות מפרשים. דעתי הילווה פירוש ולא בתין מאליו כמו פירורי. זאת אומרת, זה מאליו, כיוון שזה בביתו, עבר כבר, גמרנו, עבר. רק עד עכשיו הוא לא ידע שעבר, כשמצא את הגרסקה היפה הזאת ודעתו עליה, זאת אומרת, היא חשובה, זה לא דבר שמתבטל מאליו, והפוקה מפירורין, זה מה שהתוספות אומרים. אדם שמצוי לו בביתו פירורי חמץ, עליהם לא עובר בלירה ובלירה ובלירה. כי הם לא חשובים בעיניו, הם מבטלים מאליהם. לא צריך לעשות ביטול בהדיה על הפירורים של החמץ. זה הגמרא אמרה קודם. הבודק צריך שיבטא, מה הייתה המעין, מה משום פירורין, על החשיבה. בשביל פירורין לא היה צריך לעשות ביטול. למה? לחשיבה. מה הפירוש לחשיבה? הם בטלים מעליהם. אז המילה שהגמרא אומרת על גרסקה יפה, דעתי עילווה, דעתו עליה, לא שדעתו עליה לקיימה, אלא דעתו עליה שהיא חשובה לו ולא בטלה מאליה. וממילא, כיוון שהיא לא בטלה מאליה, נמצא כבר עבר. על בל יראה ובל ימצא, בעצם קיום העוגה הזאת בביתו. לא צריך שהוא יעשה תוכניות, לא לשרוף אותה, כן לשרוף אותה, שום דבר. במציאות הזאת שהעוגה בביתו עבר על בל יראה ובל ימצא. אבל מה רש"י רוצה? למה רש"י מפרש שדעתו עליה שהוא רוצה לקיימה רגע אחד, ברגע הזה עבר, ומה עם מה שהיה עד עכשיו? אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, הדבר מובן. הר"ן מסביר את שיטת רש"י בצורה מאוד יסודית. הרי מן התורה מספיק לעשות השבטה בבדיקה. אפשר לעשות השבטה בבדיקה. פירושו של דבר, כשהוא בדק, אז הוא יותר לא עובר בלא יראה ולא ימצא. הבדיקה של החמץ מצילה אותו מאיסור לא יראה ולא ימצא. זאת אומרת, עד עכשיו, לפני שהוא מצא את העוגה הזאת, עבר על לא יראה ולא ימצא?
לא.
לא עבר. למה? כי קיים תשביטו. קיים תשביטו, אין לא יראה ולא ימצא. מתי הוא יעבור על לא יראה ולא ימצא? כשדעתו עליה עכשיו לקיים אותה. זאת אומרת, בשעה זו הוא אומר, מה שבדקתי והשבטתי את החמץ, זה חוץ מזו הגלוסקה הזאת. דעתו עליה. חוץ מזו, עכשיו עובר עליה בל יראה ובל ימצא. מובן? לפי תוספות בל יראה ובל ימצא למפרע עבר. מכניסת הפסח, משעה ראשונה, כבר עבר בל יראה ובל ימצא. אבל לפי רש"י לא עובר מתחילתו עבר ימצא. למדוע? כי אם תשביטו, מתי עובר? כשרוצה לקיים. זה נפקא מינה ראשון בין רש"י לתוספות. ויש עוד נפקא מינה. יש גמרא, משנה, בקמן, בדף י' א', דף י' עמוד ב'. המשנה אומרת, וביהודה אומר, בודקין אור 14 ו-14 שחרית בשעת הביעור. פרושו של דבר, שלושה זמנים יש לבדיקת חמץ. הזמן הראשון אור ל-14. ליל 14, כמו שאמרנו, השנה זה ליל 13, אבל מעקר הדין ליל 14 בודקין את החמץ. לא בדק ליל 14, בודק אור ל-14. דהיינו, בבוקר יום 14, בשחרית, בודק את החמץ. לא בדק בשחרית, בודק בשעת הביעור. מה זה שעת הביעור? שעה שישית, שאז צריך לבער את החמץ, סוף שעה חמישית, תחילת שעה שישית, שאז החמץ נאסר בדרבנן. זה שעת הביעור, צריך לבער. לא בדק עד אז, לפי רבי יהודה לא בודק יותר. למה לא בודק? כי אם יבדוק, אולי ימצא חמץ, וכשימצא אותו יבוא לאכול אותו. ועכשיו כבר שעת האיסור. אז לכן, אל תבדוק. גמרנו, לא בדקת על עכשיו, אל תבדוק. חכמים חולקים על רבי יהודה, ואומרים ככה. חכמים אומרים, לא בדק או 14, יבדוק ב-14. לא בדק ביהודה לד, יבדוק בתוך המועד. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. מה הפירוש הפשוט של המשנה? איך אתם מבינים? ככה. ליל 14, זמן ראשון. בבוקר, זמן שני. לא בדק בבוקר, יבדוק בשעת הביעור. לא בדק בשעת הביעור, יבדוק בתוך המועד. מה זה תוך המועד?
חול המועד.
חול המועד. בחג עצמו יבדוק. כל ימי הפסח, שיבדוק את החמץ. לא בדק בחול המועד, יבדוק לאחר המועד. דיינו לאחר הפסח. זה הפירוש הפשוט של המשנה, וככה באמת מפרש הרמב״ם את המשנה. ככה גם כן הצפות מפרשים את המשנה. לבדוק מתוך הפסח. למה צריך לבדוק מתוך הפסח? מה אני אעשה עם החמץ בפסח? הסיבה היא שלא יבוא לאכול אותו. להפך, תבדוק שלא תבוא לאכול אותו. וגם שהחמץ נאסר בהנאה. אז לכן גם עבר הפסח, מה שהיה בביתך נאסר בהנאה, שלא יתערב לך עם חמץ אחר שמותר, זה חמץ אסור בהנאה, חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. יש מחלוקת אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ההלכה זה מדרבנן. חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה מדרבנן, בכל אופן אסור לנו לא באכילה ולא בהנאה, לכן תבדוק אחריו. אם נשאר לך איזה חמץ בבית, תוך ימי הפסח, אתה חייב לסדק אותו שלא תעבור. זה פשט המשנה. אבל ראשי לא פירש כך. ראשי פירש, מה זה בתוך המועד? בשעה שישית שהוא מועד הביעור. זה בתוך המועד. לא בתוך החג, בחול המועד, אלא בשעה שישית של יום 14. זה נקרא תוך המועד. לא בדק בתוך המועד, לבדוק לאחר המועד. משש שעות ולמעלה עד שתחשך. והיינו עד שקעת החמה של ליל 14, של יום 14. מגיע ליל 15, נכנס פסח, יותר אל תבדוק את החמץ. למה? למה ראשי מוציא את המשנה מפשטה? פשט המשנה, תבדוק בפסח, תבדוק אחרי הפסח, ראשי לא מסכים לפרש את המשנה ככה. מה מפרש? תוך המועד זה שעת הביעור, לאחר המועד זה לאחר שעבר זמן הביעור, אמרנו, היה זמן, תשביטו, אך ביום הראשון תשביטו, מתי זה מסוות השבטה? מתי? שעה שישית. איך אנחנו יודעים את זה? אך ביום הראשון, אך, כתוב. אך חילק. ביום הראשון הזה שכתוב בתורה ביום הראשון, אי אפשר לפרש כפשוטו ביום הראשון של פסח. כי התורה אומרת כבר אמרה שבעת ימים שעור לא ימצא בבתכם. כל השבעה ימים מתחילתם ועד סופם אסור שימצא השעור. אז איך תפרש ביום הראשון בתוך יום ראשון של פסח תראה? הרי כבר נכנסו כמה שעות מהחג והתורה אמרה שבעת ימים. אלא ודאי הראשון זה הקודם, יום שלפני הפסח. שמת תאמר מהבוקר, בא אך וחילק. ויעיד על זה פסוק אחר שכתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. איזה זבח מדובר כאן? קיבלו לפי השמועה שמדובר כאן בקורבן פסח. קורבן פסח, מתי זמנו קרה, מתי זמן הקרבת קורבן פסח? ביום י' ד' בניסן, מחצות היום ואילך. זה זמן הקרבת קורבן פסח. ובאה התורה ומזהירה שמשעת זמן הקרבת קורבן פסח לא יהיה לך חמץ. לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא תשחט קורבן פסח והחמץ קיים ברשותך. אז אם כן, זמן הביעור זה בשש שעות. זה זמן הביעור. זה נקרא, זה ראשי פירש בתוך המועד. זה נקרא תוך המועד. תוך המועד היינו שעת הביעור. בדיוק, בהדיה. ומה זה לאחר המועד? שכבר עבר מועד הביעור. המצווה של התורה תשביטו רק באותו הזמן אפשר לקיים. לאחר מכן, כבר אי אפשר לקיים תשביטו של התורה. מדוע אי אפשר לקיים תשביטו של התורה? כי החמץ נאסר בהנאה. חמץ משש שעות ולמעלה, נאסר באכילה ונאסר בהנאה. שאתה אומר שאתה בעלים על משהו, אתה בעלים על איזה דבר. אני הבעלים של הספר הזה. במה זה בא לידי ביטוי? יש לי זכויות בספר. או שאני יכול למכור אותו, להשתמש בו. יש לי איזה דבר, איזה נפקה מינה מהבעלות הזאת. אבל שאתה אומר לי, אני הבעלים של הספר, ואסור לי למכור אותו, ואסור לי להשתמש בו, ואסור לי לגעת בו, ואין לי שום זכויות בו, אז מה אני הבעלים שלו? מה אתה מספר לי סיפורים? מה זה תואר בעלמה? מוציא מילים, בעלים. שאתה אומר שהחמץ שלך, תורה אמרה שלא יהיה לך חמץ, חמץ שלי. מה זה חמץ שלי? שיש לי בו איזה זכויות. אני הבעלים שלו, אני יכול למכור אותו, אני יכול ליהנות ממנו, אני יכול לאכול אותו, אני יכול לעשות בו משהו, יכול לתת אותו במתנה, יכול לתת אותו לכלב, יכול לעשות בו משהו, אז זה נקרא שלי. אבל משעה שהחמץ נאסר באכילה ונאסר גם בהנאה, מן התורה הוא אסור בהנאה כבר משש שעות ולמעלה, אז מה הוא נקרא שלי? הוא לא שלי. החמץ הזה לא שלי. איך אני יכול לעשות בו תשביטו? אני יכול להשביט דבר שהוא לא שלי? הוא כבר לא שלי. מה אני משביט כאן? אני לא משביט שום דבר. ואם תשאל, איך אני עובר עליו ולא יראה ולא ימצא אם זה לא שלי? הלא שלך היא אתה רואה. לא יראה לך. התורה אומרת לך. מה זה לך? שלך היא אתה רואה. לא ימצא לך, שלך לא ימצוי לך. אבל של אחרים ושל גבוה לא אכפת לי. מותר לך בפסח לעבור ליד חנות פיצה של גוי ולהסתכל על הפיצה. מה יש? כתוב לא יראה. זה לא יראה לך, שלך, זה לא שלי. אתה רואה את המעורר ליד מאפייה של גויים ומסתכל על החמץ. לא קרה שום דבר, לא עברתי איסור תורה. כן? אז איך עובר הלא יראה ולא ימצא מהחמץ לא שלך? זה הגמרא מתרצת. הגמרא אומרת לעיל, אמר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של אדם, ועשאן כתוב כאלה הם ברשותו, כדי להתחייב עליהם. ואלו הן, בור ברשות הרבים וחמץ בפסח. בור ברשות הרבים, אחד הלך חפר בור ברשות הרבים, אז זה הבור שלו? מה, הוא קנה את הרחוב? בכל זאת, נפל שם השור או חמור, חייב לשלם, נכון? למה חייב לשלם? זה לא שלי, זה של העירייה, שהעירייה תסדר את זה. עשאן כתוב כאילו הם ברשותו, כדי להתחייב עליו. כבר שאתה פתחת, אתה שאיכה התורה את הבור הזה אליך. גם חמץ בפסח זה אותו הדין. מן התורה, משש שעות ולמעלה ביום 14, החמץ כבר לא שלי. אסור בהנאה, אסור באכילה, אסור בהנאה. אין לי שום זכויות בו. מה יש לי כאן? רק זכות שהתורה מזכה לי, עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, כדי להתחייב עליו. כאילו ברשותו. אז אני יכול לעשות השבתה, מתי אני מקיים השבתת החמץ? רק בשש שעות. זהו. אבל אם עברה שש שעות, כבר לא יכול לקיים מצוות תשביטו. זה מה שרש"י מפרש עכשיו את המשנה. ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם. מה זה תשביטו? בתוך, שהמשנה אומרת, בתוך המועד, מה זה? שעת ההשבתה, זה שעת הביעור, דיינו בשש שעות. לאחר המועד, שכבר עבר מועד ההשבתה, שלא יכול יותר להשביט. זה פירוש רש"י על המשנה. אבל צריך להבין, מדוע רש"י לא פירש את המשנה כפשטה?
אבל איך אפשר להשבית אחרי ששעות? אחרי ששעות זה
כבר
לא שלו.
לא שלו. לא יכול להקיים מצוות תשביט.
יש מנדבר שאחרי ששעות עדיין כן עדיין, בתוך המועד, לאחר המועד, משש שעות ומעלה.
בודק.
זה כבר לא שלו.
לא, בודק. בודק אחריו. לא אומר תשביטו, לא אומר קיים מצוות תשביטו.
מה הוא בודק?
רש"י, שים לב. בתוך המועד, מה הפרש רש"י? מה זה מועד? אני באתי לפרש את המילה מועד. מה זה מועד? מועד הביעור. מה זה מועד הביעור? מועד ההשבתה. לאחר המועד. איזה מועד?
מועד ההשבתה.
עבר מועד ההשבתה. מה צריך לעשות?
לבדוק,
לא להשבית. להשבית נגמר. מצוות השביטו נגמרה. הפסיד מצוות השביטו. בדיקה הוא חייב לעשות. למה בשש שעות האלה חייב לבדוק ולאחר שש שעות לא חייב לבדוק? ולמה ראשי בקרה נכנס לפרש את המשנה באופן כזה של מועד שעת ביעור, לאחר מועד? למה לא פירש כפשוטו? מועד זה תוך הפסח, לאחר מועד לאחר הפסח. אבל לפי מה שלמדנו עד עכשיו זה מובן. זה הכל הולך באותו קו, אותו הרעיון. רש"י פירש, למה בודקים את החמץ? מה הסיבה של בדיקת חמץ? שלא יעבור עליו על בל ייראה ובל ימצא. זאת הסיבה. לא ייראה ולא ימצא, צריכים לדעת דין אחד. זה לא שייך בשש שעות. אין דין שלא ייראה ולא ימצא בשש שעות. כי התורה אומרת שבעת ימים. דווקא שבעת ימים. איסור אכילה ואיסור הנאה מתחיל מערב הפסח. ביום י' דלת, משש שעות, מחצות היום ואילך, מתחיל איסור אכילה ואיסור הנאה. אבל איסור לא ייראה ולא ימצא, מתי מתחיל? מתחיל רק מהלילה, משתחשך.
אז מה זה לשחת החמץ נזיכי? אבל למשמע משחצות היום?
שהחמץ נאסר.
אכילה,
הנאה. אתה עושה תשביטו, יש מצוות עשה להשביט, אבל אין איסור לא תעשה שלא ייראה ולא ימצא. אמרנו, נאסר באכילה והנאה. יש מצוות עשה, אם הוא לא עשה, ביטל מצוות עשה, והחמץ נאסר באכילה ובהנאה, אבל אין איסור לא ייראה ולא ימצא. יש, אמנם כן, הרעב"ד הבין בדעת הרמב״ם, שככה הוא סבר בדעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שיש איסור לא ייראה ולא ימצא כבר משש שעות, והרעב"ד מתקיף את הרמב״ם בתוקף, אומר, איך עלה לדעתו לומר סברה כזאת, שבעת ימים כתיב, דווקא בתוך שבעת ימים לא ייראה ולא ימצא. והרב המגיד מיישב את השגת הרעב"ד ואומר, היה לו לעיין כראוי למי שבא להשיג על ספר. אתה בא להשיג על הרמב״ם, תעיין כראוי בדברי הרמב״ם. והרי הרמב״ם בפירוש אמר כבר בתחילה, בהקדמה של הלכות פסח, שאיסור לא ייראה ולא ימצא דווקא בשבעת הימים. וככה מפורש גם כן בפרק ב' מהלכות חמץ ומצא ברמב״ם, שאיסור לא ייראה ולא ימצא זה דווקא בשבעת הימים. אז אל תפרש את הרמב״ם שהוא מתכוון לזה, לא לזה התכוון הרמב״ם, אלא שאם לא ישביט ונשאר החמץ ברשותו ולא ביער אותו והגיע הפסח, עובר בלא ייראה ולא ימצא. אבל אין כבדתו של הרמב״ם שעובר בשש שעות ולא ייראה ולא ימצא. אז נמצא שגם דעתו של הרעב"ד, אליבא דהרמב״ם, סברת הרעב"ד, אליבא דהרמב״ם, גם היא אליבא דהאמת, כמו שאומר הרב מגיד, לא נכונה. גם הרמב״ם סובר שלא ייראה ולא ימצא לא שייך בשש שעות, אלא שייך רק משתחשך, מי שיכנס לפסח. אז עכשיו מובן רש"י. כיוון שכל המטרה של הבדיקה זה שאני לא יעבור על לא ייראה ולא ימצא. אז לכן, כל עוד שלא נכנס לפסח, שייך לחייב אותי לבדוק, כדי שאני לא אעבור על לא יראה ולא ימצא. אבל היא כבר חשיכה, כבר נכנס לפסח, עבר כבר על לא יראה ולא ימצא, מה זה יעזור לחשוב שעשה בדיקה? חלס. עבר זה מנהל בטל קורבנו, כבר עבר. אין פה איסור בכל רגע ורגע, זה לא איסור, לא לב על כל רגע ורגע, זה לב אחד על כל השבעת ימים. אז כיוון שכבר עבר על הלב הזה, אין דין של בדיקת חמץ. מובן העניין. אחרי ראשי שינה את הפשט הפשוט של המשנה ופרש אותה באופן הזה. אז נמצא שיש לנו עכשיו שתי נפקה מינה בין, אפשר להגיד שלוש או ארבע נפקה מינה, כן? אבל שתיים להלכה, בין ראשי לתוספות. לדעת התוספות יש חיוב לבדוק חמץ גם בפסח. תוספות לשיטתם. שהסיבה שצריך לבדוק את החמץ זה שלא יבוא להיקשה באכילתו. זה שייך לעשות גם בפסח. נשאר לך חמץ בבית, תבדוק אחריו, שלא תיכשל באכילתו. אז לכן, מי ששכח או נאנס ולא בדק את החמץ בזמנו הראוי לו, כמו שתקנו חכמים, עדיין חייב לעשות בדיקת חמץ גם תוך ימי הפסח. לדעת ראשי לא חייב. מדוע לא חייב? כיוון שכבר עבר עלי רבי דם. זה לא שייך שעשה בדיקת חמץ. עוד נפקה מינה למי שנשארה גלוסקה יפה בתוך ביתו, זה מה שהסברנו מקודם. לדעת ראשי, מתי הוא עובר עליה ולא יראה ולא ימצא? משעה שחס עליה. לדעת התוספות, לא מפריע כבר עבר. כמובן, למי שבדק ולא ביטל מדובר שם. טוב. והפקה מנה פשוטה בין ראשי לתוספות, זה כפשוטו. לדעת ראשי, בדיקת חמץ זה דין תורה, כמו שמפברש הר"ן. ולדעת התוספות, בדיקת חמץ זה דין לרבנן. לכן, הפקה מנה, נראה לעניות דעתי, שלא כדאי להגיד בנוסח שלה לשם יחוד, הרי לי בא לקיים מצוות עשה מדרבנן של בדיקת חמץ. למה לנו להחליט שבדיקת חמץ דרבנן? לדעת הר"ן, בדיקת חמץ זה דאורייתא. למה נחליט שזה דרבנן? אמנם נכון, הרמב״ם פסק כדעת התוספות. הרמב״ם פוסק שבדיקת חמץ זה דין של דברי סופרים. מן התורה צריך לבטל את החמץ. אומר הרמב״ם, מצוות עשה, להשבית את השעור, להשבית את החמץ. והשבתה הזאת צריכה לעשות ביום י' ד', צריכה לעשות עד חצות היום, עבר ולא השבית, עבר על התורה, ביטל עשה, מדברי סופרים שיבדוק את החמץ בליל 14. פורש ברמב״ם שדין בדיקת חמץ זה דין דרבנן. וכן, הרמב״ם פירש את המשנה הזאת של מי ששכח או נאנס ולא בדק את החמץ בערב הפסח, עוסק הרמב״ם שצריך לבדוק אותו גם בתוך המועד ממש, בתוך הפסח ממש, ואם לא בדק בתוך הפסח, בודק לאחר המועד, דהיינו לאחר הפסח, כיוון שחמץ שעבר עליו הפסח עשו בענה. אז כן, הרמב״ם הלך כשיטת התוספות, וככה נפסק החג כבשולחן ערוך. בואו נקרא את הרמב״ם הזה. הרמב״ם בתחילת פרק שני מהלכות חמץ ומצא. מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שעון בתיכם וכולי. כאן הרמב״ם מביא את הפסוקים. אחר כך בהלכה ג' ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביטין החמץ בלילה מתחילת ליל 14 לאור הנר, ושבלילה כל העם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה. אז יש כאן שני דינים מדרבנן. הדין הראשון שצריך לבדוק את החמץ, הדין השני זמן הבדיקה הוא מדי רבנה בליל 14. לפי שיטת הר"ן, וכך נראה גם כשיטת ראשי, עיקר דין הבדיקה זה דין תורה, וזמן הבדיקה זה מדי רבנה. כן? הר"ן אומר, למדו את זה מפסוקים, יפינה, נר מנר, חיפוש מחיפוש, וכו' וכו', כמו שכתוב בגמרא, לומדים מפסוקים שצריך בדיקה לאור הנר. וסברת חכמים, אתה יפה הנר לבדיקה? בלילה. וכן, הביטול שעושים בלילה, עושים אנחנו שני ביטולים. הביטול שעושים ביום, זה מה שכתב הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה להשבית את החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו, זה דין תורה. אבל הביטול שאנחנו עושים בלילה מיד אחרי בדיקת חמץ, זה תקנה דרבנן. למה? כיוון שעכשיו בדקתי, מיד אחר כך אני מבטל, שלא ישכח אחר כך, שמי ישכח ואפשר, כמו שכתוב בגמרא, זה דין דרבנן. אבל לדעת הר"ן, דין הבדיקה ודין ביטול הם שווים, ואדם יכול לקיים בשניהם את המצווה של התורה של תשביתו שעור מבטחים, או על ידי בדיקה או על ידי ביטול. אם עשה בדיקה קודם, אז קיים בזה מצוות עשה של התורה. אם עשה ביטול קודם, אז הבדיקה שבאה אחר כך היא מדרבנן. ויש אחר כך הרחבת דברים בהר"ן להסביר מדוע החכמים תקנו שגם יבדוק וגם יבטל. הרי באחד מהם מן התורה סגל. כך כותב הר"ן. אלא כך הוא עיקרה של דברים. שזה שאמרה התורה תשביטו יכול להתקיים באחד בשני דברים. או שיבטל בליבו כל חמץ שיש ברשותו, ויוציאנו במחשבתו ברשותו, וסגב ואחי מדאורייתא אפילו בחמץ הידוע לו, אם לא בטלו בדבו כלל, צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל ימצא שם, יבערנו מן העולם. ובביעור זה הוא שנחלקו במה יבערנו. הר"ן שואל שאלה לפני כן. הוא אומר, מה זה מצינו בגמרא שנחלקו התנאים, כיצד היא מצוות הביעור? ביהודה אומר, אין ביעור אלא בשריפה. ובעקיבא אומר, מצינו לאב מלאכה, להבערה שהיא אב מלאכה מן התורה. ויהודה לומד את זה מנותר. מה נותר בשריפה? גם ביעור חמץ בשריפה. ועומד זאת מצינו חכמים שאומרים שביעור חמץ נעשה בכל אופן. לפרירו וזורה לרוח וכו' וכו'. כבר, מה נחלקו התנאים כאן? אם זה דין דרבנן, ומן התורה בהשבטה לעם השגה, מה נחלקו את החכמים? לכן אומר הר"ן, לא זה הפירוש. אלא חכמים נחלקו איך הוא מקיים מצוות תשביטו של התורה כשהוא לא בודק. כשהוא בודק בבדיקה, עושה את הביעור. איך מבער את החמץ? באופן הזה. וכשלא בדק או לא ביטל, שלא ביטל ובא לקיים מצוות תשביטו באופן אחר, לא בביטול. כשהוא מבטל זה תשביטו באופן אחד. אבל כשהוא לא עשה ביטול, אלא הוא בא לקיים תשביטו באופן אחר, בזה נחלקו חכמים איך הוא מקיים את המצווה של התורה. זאת אומרת שכשהוא שורף את החמץ, אליבא דרבי עקיבא עושה מצווה מדאורייתא, אליבא דרבי אלעזר עושה מצווה מדאורייתא, כך הוא מקיים תשביטו. במי מדובר? במי שלא ביטל, במי שלא ביטל. הבדיקה והביעור זה דין אחד, לכן גם כן הברכה על הביעור, על הבדיקה, זה הביעור חמץ. למה הוא בודק? מה, בשביל לשים אותו בויטרינה? הוא בודק בשביל לבער אותו. זה הכוונה של הר"ן לומר, שאם הוא לא ביטל, כשהוא בודק ומבער בפועל, פה נחלקו התנאים איך הוא מקיים את המצווה של התורה. אחר כך מסביר הר"ן ככה, הוא אומר ככה. אלא מפני שביטול זה תלוי במחשבתן של בני אדם, ואין דעותיהן שוות, ואפשר שיקלו בכך ולא יוציאוהו מליבן לגמרי, ראו חכמים להחמיר שלא יספיק ביטול, ויצריכו בדיקה וביעור שהוא מספיק גם כן מן התורה. זאת אומרת, אתה אומר לו, יש מצוות תשביטו, וזה נעשה בלב, בביטול בעל מצגה. בלב נעשה. וכי כל הדעות שוות? כל אדם יכול ככה להסכים הסכמה מוחלטת בליבו שהחמץ לא ברשותו. הוא יכול להגיד מילים או לחשוב איזה דברים, אבל לא מסכים עם מה שהוא אומר. אומרים לו, תגיד, או תחשוב. הוא אומר, טוב, אני חושב, אבל לא מסכים. קשה לו להיפרד מהחמץ. בפרט אם יש לו חמץ יקר, או יש אדם שהוא קשור לדבר. יגע על זה, תרח על זה. מה אתה אומר לי, תבטל? לא מסכים לי, בוא לא מסכים. לכן הצריכו אותו חכמים שיעשה פעולות. שמוכיחות שהביטול שלו אמיתי. תבדוק, תוציא אותו מביתך. עכשיו שהוא בודק אחריו, מחזה, מחורים, מסדקים, אוסף את הכל, מסלק אותו, למחרת צורף אותו, מפזר וזורה לרוח או לים. אז הוא עושה פעולות שמוכיחות שהביטול שלו הוא ביטול אמיתי. זאת הכוונה של חכמים, שתקנו בדיקה בנוסף לביטול, או ביטול בנוסף לבדיקה, כדי שלא ימצא גלוסקה יפה, וזה כמו שביארנו. יש עוד נקודה אחת שנדבר עליה עכשיו, והיא, איך נעשה הביטול הזה? מה זה הביטול של החמץ? אתה אומר, תשביטו זה תבטל. איך מבטלים חמץ? הר"ן מפרש שביטול זה הפקר. אדם מפקיר את החמץ. מפקיר אותו. אלא שצריך להבין, וכי בדיני ממונות, אם אחד הולך ומפקיר את הנכסים שלו, באופן כזה שאומר, הרי נכסי כעפרה דערה, לבדי ולהווה כעפרה דערה. אומר, כל הנכסים שלי כמו עפר הארץ. זה נקרא הפקר? זה שמו הפקר? אם יבוא אחר כך מישהו אומר, אתה מתי הנכסים שלך כעפר הארץ, לוקח אותם, וזה צועק, אדוני, זה שלי, מה אתה לוקח? תובע אותו לבדין, מי זוכה? ודאי שהוא זוכה, הוא לא הפקר, זה לא הפקר. מה שאמר לי, זה כעפרה דערה, זה מילים בעלמה. בשביל להפקיר צריך להגיד שזה הפקר. אז אם הביטול לא הפקר, אז היו חכמים צריכים להגיד לנו, שיגיד, הרי זה הפקר. מה אומר לי? אומר לי כעפרה דערה. ועוד, הרי מה כתוב? ותלו בליבו בדיו. וכי יפקר בלב מועיל? אחד מפקיר את הנכסים שלו איך? חושב בלב, אף אחד לא יודע בעולם. הוא חושב בליבו, כל נכסיו יפקר. איזה מין יפקר? זה יפקר. דברים שבלב אינם דברים, זה לא יפקר. ועוד, הרי יש מנדה אמר שצריך בפני שלושה. איך מועיל כאן? לא אמר בפני את חכמים, לא תקנו ביטול חמץ בפני שלושה. ועוד, יתרה מזאת, נוסף על הכל, יש שיטה בגמרא בהלכות הפקר, על ידי רבי יוסי, הגמרא אומר, רבי יוסי סובר, הפקר דינו כדין מתנה. מה מתנה אינה יוצאת מרשות נותן? עד שבא לרשות מקבל, כך הפקר לא יוצא מרשות הבעלים הראשונים, עד שיזכה בהפקר הבעלים החדשים. אז אם כן בחמץ, אף אחד לא קיים מצד ביטול חמץ. אם כל הביטול של החמץ זה הפקר. ומתי זה נעשה הפקר? כשמישהו אחר יזכה בזה, וכי מי הולך לזכות בחמץ שלנו? כולם מפקרים אותו, אף אחד לא הולך לזכות בו. אז כיוון שלא זכה בו אף אחד, הרי זה ברשות הבעלים הראשונים. מה זה מועיל? אתה אומר, לרבי יוסה...
אז אפילו שאף אחד לא יבוא ויזכה...
לרבי יוסה זה כמו מתנה. אתה רשות הבעלים הראשונים. רבי יוסה אומר, מה מתנה לא יוצאת מרשות נותן עד שבאה לרשות מקבל? כך הפקר לא יוצאת מרשות מפקיר עד שלא תבוא לרשות זוכה. אז אף אחד לא זכה, לא יצא מרשות מפקיר. זה עדיין תחת רשותו. ובכל מקום שזה בעולם זה תחת רשותו. זה שלו. אז אם כן, איפה הביטול? לא נעשה, לא נתקיים בביטול. אני בדי רבי יוסה. מסביר הרן ואומר ככה. זה נוגע למה שהסברנו מקודם. כיוון שהחמץ כבר משש שעות והלך לאסר באכילה ובהנאה, כמו שביארנו. וכשאתה אומר על דבר שהוא אסור בהנאה, במילה לא שייך להגיד שהוא שלי. מה יש לי בו? איזה זכויות ממוניות יש לי בו? אני צריך להפקיר אותו אם זה, אם אין לי בו שום דבר? אין לי בו לא הנאה, לא אכילה, כלום, כלום לא בא לידי. אז מה יש לי ממנו? למה זה נקרא שלי? אלא מה? עשאו הכתוב, כאילו הוא ברשותו. עשאו כאילו. על העשאו כאילו הזה, מספיק גילוי דעת בעלמה. התורה כאילו מזכה לי את החמץ כדי שאני אעבור עליו ובא לראה ובא למצא. ברוך הבא התורה ואומרת, איך תתפטר מהזכות הזאת? אני לא רוצה לזכות, אני לא רוצה לעבור על התורה שלא ראה ולא ימצא. איך אני לא אעבור? באה התורה ואומרת, תגלה דעתך. אתה גילוי דעת שאתה לא רוצה לזכות בזה, וגילוי דעת לעם השגה. אז אמנם נכון, זה עובד מדין הפקר. מצד ההפקר הממוני שלו, זה מופקר כבר מדין תורה מכיוון שזה אסור בהנאה. רק על הזכות שהתורה רוצה לזכות לך אותו כדי שיעבור עליו ולראה מספיק גילוי דעת בעלמה. ועל זה בביטול בעלמה סגר. זוהי שיטת הרד. שההפקר הוא, שהביטול הוא מדין הפקר, ובאופן הזה עובד ההפקר, למרות שזה דברים שבלב, למרות שזה לא בפני שלושה, למרות שלא זכה בו אף אחד, כי זה גילוי דעת בעלמה. אבל הרמב״ם לא סובר כך. גילוי דעת. מתרץ את הכל. מה שהוא אומר כהפרד הערה, מגלה דעתו שאין רצונו בזכות שהתורה הייתה אמורה לזכות לו כאילו זה ברשותו כדי להתחייר עליו. לא רוצה בזכות הזאת. בגילוי דעת הזה מספיק. כי מצד החות הממוניות, מדיני ממונות, זה כבר לא שלו. מדוע? זה אסור בהנאה. לא צריך. לא רק שלא צריך להגיד, מספיק בלב, שהוא חושב בלב. מבטלו בליבו ודיו, זה לשון הגמרא. לא צריך להגיד. חושב בלב. איך מועיל? גילוי דעת. זה מה שצריך כאן. צריך גילוי דעת וגילוי דעת, מספיק בלב. מספיק שאני מגלה בדעתי, ברור לי הדבר שאני לא חפץ בזכות הזאת של התורה. זוהי דעת הרן. אבל הרמב״ם לא סובר כך. הרמב״ם בפרק שני מהלכות חמץ ומצא בהלכה ב', כותב הרמב״ם, ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כעפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל. כן? דעת הרמב״ם, הביטול הוא כפשוטו, לבטל אותו מחשיבותו. כל לשון ביטול זה ביטול של חשיבות. החמץ חשוב בעיניי כמו עפר הארץ, אין לו שום חשיבות בעיניי, כאילו אינו ברשותו. הכאילו אינו ברשותו שהרמב״ם אומר כאן, אין כוונת הרמב״ם במהלכות במדיני ממונות כאילו אינו ברשותו, אלא כמו שהעפר שבביתי, מה זה העפר? עפר, מה יש פה רשות, מה יש פה בעלות? זה עפר, לך, עפר יש בכל העולם, עפר כמה שאתה רוצה, עפר בלי סוף, כן? דבר שאינו חשוב כלל האדם ואין לו שום הרגשת בעלות עליו. זאת הכוונה של הרמב״ם. שכיוון שהחמץ כל כך פשוט וזול, ממילא אין לו חפץ בזה, והרי בזה הוא קיים את מצוות התורה של תשביטו. פירושו של דבר, שלדעת הרמב״ם זה בכלל לא נוגע להלכות הפקר, לא נוגע להלכות לדיני ממונות, אלא תשביטו, כמו שהתרגום אומר, תבטלון. תעשה ביטול, איך אני עושה ביטול? מחשיב אותו כמו עפר הארץ. ופה הרמב״ם הזה מלמד אותנו באמת איך אדם צריך להרגיש בשעה שהוא מבטל את החמץ. וזה מה שהר"ן קצת היה לו קשה בכל העניין הזה. שהתורה אומרת תעשה ביטול, זה דברים שבלב, ואין כל הדעות שוות. הוא עושה ביטול חמץ, אבל יש לו בבית, נשאר לו כמה ארגזים של בלו לבל. Okay? כל בקבוק $200, יש לו שם כמה אלפים במחסן, והוא אומר כעפרה דערה. אני רוצה לראות, באמצע הפסח נשבר לו בקבוק אחד, איך הוא מרגיש? הלב שלו יורד, הוא לא יכול לסבול את זה. הוא אומר כעפרה דערה. אלא ודאי שכאן אדם צריך לשים לב שהביטול יהיה ביטול אמיתי, מכל הלב, שירגיש שזה לא שלו, נגמר. ולכן חכמים לא הסתפקו בביטול הזה. גם לדעת הרמב״ם שסובר שהביטול הוא דין תורה, והבדיקה זה דברי סופרים, זה בא לחזק את הביטל, לא מספיק, אדם ביטל, עכשיו לא, משאיר בבית חמץ יקר, דעתו עליו, כן? לכן צריך שבפועל לבדוק אחריו ויוציא אותו מביתו. וזה גם כן מוסר הסקל במחירת חמץ שעושים היום. ועכשיו זה הזמן לדבר על זה. יש אנשים שחושבים שמחירת חמץ זה אחת מהמצוות שקשורות לפסח. אני זוכר שבשנים קודמות היו אנשים באים אליי בערב פסח ככה בדקה האחרונה, כבוד הרב, לא הספקתי לקיים מצוות מכירת חמץ. אין מצווה כזאת, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. להפך, כל העניין הזה שמכירת חמץ זה דיעבד. זה דבר שהוא דרך מילות שתקנו רבותינו האחרונים, בשביל שלא לא כל אחד יכול להתפטר מהחמץ שלו בפועל. דין תורה או תקנת חכמים למור כדאיתלי או למור כדאיתלי, כפי שלמדנו עכשיו, זה שאדם יסלק את החמץ מרשותו בפועל. מציאות יסלק אותו מרשותו. ולא ישאיר בביתו שום חמץ כרע ועיקר. זה דין התורה, זה רצון חכמים. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. רק בדורות האחרונים ראו רבותינו שלא כל אחד מתאפשר לו. יש אחד, יש לו מפעל, כל המפעל שלו מיליונים, מיליארדים של חמץ. תגיד לו, אוקיי, תשרוף את הכל, בערב פסח תשרוף את הכל. הוא לא יכול, הוא קופץ לאש לפני ששורפים לו את המפעל. הוא לא יכול לעמוד בזה. אז מצאו לו חכמים דרך. יש משנה, מי שהיה בה בספינה, כן? וגוי עימור, אז נוכרי לו את החמץ שלו בערב פסח, אומר לו, אקנה את זה ממך לאחר הפסח, הוא אומר לו, כן, תקנה יותר עניית שאם ירצה, אקנה ממך אחר הפסח. לא, לא בפירוש, אלא רומז לו על זה, כן? זה המקור של מכירת חמץ. אבל למי זה נאמר הדין הזה? מי שהולך בספינה. מי שהולך בספינה באותם הימים, מה זה הולך בספינה? הוא נכנס לספינה אחרי ראש השנה, והוא חוזר, מגיע בשבועות. כן? הוא חצי שנה יותר בספינה. אז הוא מראש מכין את עצמו, לוקח איתו ציוד, מה שהוא צריך לשהות כזאת ארוכה. מגיע ערב פסח, חייב לשרוף את החמץ. ממה הוא יתקיים אחר כך? ימות אחר כך ברעב? אז באו רבותינו במשנה ואמרו, תמכור את החמץ שלך לגוי, יש איתך עוד גוי בספינה, תמכור את החמץ, אחרי הפסח תחזור ותקנה את זה ממנו. אבל זה לא תקנה שכתובה במשנה לכל ישראל, שבכל מקום, בכל אתר ואתר, שכל אחד יקום ומכור את חמצו לגוי ויחזור ותקנה את זה ממנו אחר הפסח. אלא חכם עיניו בראשו. ומעכשיו, אנחנו קרוב ל-30 יום לפני הפסח, קצת אחרי 30 יום, אוקיי? 28 יום לפני הפסח, אנחנו צריכים מעכשיו לדאוג לעשות כל החיטים צה שבעולם, שנקיים את המצווה הזאת של בדיקת חמץ, של ביעור חמץ, של השבטת חמץ, כבדת וחדין, שלא יהיה בביתנו שום חמץ בפסח. תהיה חכם, אל תקנה עכשיו סטוקים של חמץ, אל תקנה עכשיו סטוקים של בירות, סטוקים של ויסקי. עזוב כלים, כלים זה דין אחר. אבל חמץ בעין, שלא יהיה חמץ, שלא יהיה חמץ בכלל. רק אדם שלא הצליח להתפטר מהחמץ, אדם שלא הצליח לקיים את הדין הזה כהלכתו, יש לו סטוקים, כבר מעכשיו יש לו סטוקים כאלה רבים, יש לו מחסנים, יש לו מפעלים, יש לו חנות, הוא סוחר, קומרשל, ריטל, מה שלא יהיה, הוא לא יכול לעמוד בזה, אז מקלים לו ועושים את העניין הזה של מכירת חמץ. אבל הדין הטוב, הדבר, הדרך הנכונה והבטוחה, הגאון מווילנה, היה אוסר לתלמידים שלו לקנות אחרי הפסח מחמץ שמכרו אותו לגוי. חמץ שנמכר במכירת חמץ, הגאון מבין היה אומר לתלמידים שלו שלא יקנו ממנו. זה חשש החמץ שעבר עליו הפסח. הוא לא היה סומך על המכירה הזאת, הגאון מבין. לא היה נחניח עליו במכירה הזאת. טוב, המנהג הוא שסומכים עליו. למה סומכים עליו? כי אחרי הכל זה הערמה בדרבנן. כי הוא קיים את הביטול, הוא קיים את הבדיקה ואת הביעור, אז מצוות התורה של תשבית הוא עשה. המצווה של התורה הוא עשה. חכמים הם שחייבו שיוציאו את החמץ בפועל מרשותו. בזה שהוא מוכר אותו לגוי, זה יצא מרשותו. של אחרים, זה לא שלי. זה שזה נמצא בביתי, זה לא מעכב, זה לא אסור. מה אמרנו? לא ימצא לך, שלך לא ימצוי לך. של אחרים לא אכפת לי שימצוי לי. אז למרות שהמחירה היא נעשית ככה בכל מיני דרכים, הערמה בדרבנה, יש כמה סוגיות בשס שמוכיחות שהערמה בדרבנה משרה שרי. אז לכן להלכה מכירים ועושים את המחירה הזאת וסומכים עליה. אבל מי שלא חייב, אני רואה לפעמים במחירת חמץ, אני שואל אנשים, מה נשאר לך במחירת חמץ? אבל יש לי חצי חבילת ופלים, רבע חבילת מקרונים, ועוד 10 גרם יטריות. אז מה אתה מוכר? מה אתה מוכר? תתפטר מזה. הוא חושב שזה בל תשחית. בתשחית, איך אני אעשה? זה המצווה של התורה, תשביטו. התורה רוצה שתשרוף, מה אתה אומר לי בתשחית? התורה אמרה, התורה חסה לא פה, התורה חסה מקור שחסה, לא כאן. כאן התורה אמרה, תשביטו. בליל הסדר, תאכל חסה. הדין של התורה זה להתפטר מהחמץ בפועל. והחכם עיניו בראשו, מעכשיו זה הזמן להתכונן לקיים את המצווה הזאת כהלכתה, ויהיה רצון שנזכה באמת שיהיה ביתנו נקיים מחמץ, נזכה להתנקות מן החמץ גם ברוחניות, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.